קופצים היום למלחמה. בסדר? לא באמת, כאילו, בהיסטוריה. שלא יחשבו שהכרזנו מלחמה על מישהו. כן, אז אנחנו נמצאים בגדעון, פרק ו', פסוק למד ג'. אחרי טיפול המשפחה, תראו אגב, זה מאוד מעניין. זה מעגל ראשון, גדעון לבדו. מעגל שני, גדעון ומשפחתו. מעגל שלישי, גדעון ועירו. מעגל שלישי, גדעון והמזרח התיכון. זה יפה, גדעון והמזרח התיכון. כותרת לשיעור. כן, ואני לא סתם אומר גדעון והמזרח התיכון, הוא עשה מזרח תיכון חדש. נא לשמוע נשיא המדינה, אם אתה רוצה לעשות מזרח תיכון חדש, יש פה מישהו מקצועי שיכול לעזור בעניין. כן.
כל פרט יש לו עניין, מה העניין של עשרה אנשים?
אנחנו שוב, אתה שוב שואלים אותי שאלות של הבנה בעבודת הבעל, שאין לי בזה מושג, אבל יכול להיות שזה אבני גזית גדולות מאוד. מה גודל המזבח? מוצאים את המזבח למשל בדן, שזה משהו גדול.
אבל למה דווקא עשרה? אנשים עבדים.
אם היו לוקחים שמונה, אם היו לוקחים שבעה אנשים, היית אומר, או, סמלי, אחד כנגד כל פס על הפר. השבע השנים, או אחד כנגד כל שנה. כתוב עשרה, אז זאת אומרת, גם התפלו מנחה. שיהיה צנטר. אבל זה עבדים, הם פטורים מתפילת מנחה. אם זה עבדים כנעניים, אז הם פטורים. אולי זה עבדים עבריים, הם חייבים. טוב, שאלות. אתה רואה, זה כבר נקרא לחפור. יש איסור לחפור בתנך. בין 2-4. אנחנו מתחילים לקרוא על המלחמה. עכשיו תראו מה קורה פה, וזה צריך אורך רוח למעשה, לא נספיק לעשות את זה בקצבת זמן של 35 דקות. צריך לקרוא ממש, זה בכלל כלל גדול בתנך, לפני שניכנס לתמונה, שכדי להבין לפעמים פסוק אחד, או בעיה אחת, נקודתית, צריך לפעמים לקרוא פרקים שלמים. והייתי מגדיל ואומר, את התנך כולו. קשה להבין פסוק אחד בתנך אם אתה לא יודע לקשר אותו אחר כך לתמונה יותר כוללת, אבל ודאי במסגרת של כמה וכמה פרקים. זאת אומרת, פרק אחד לא יכול להיות מובן. אם אתה מתחיל לחפור פסוק פסוק, אתה תמציא המצאות ולא תדע באמת את מה שהמספר רצה שתשמע. אלא אתה תגיד על התנך כל מיני דברים. אז גם פה צריכים לקרוא כמה וכמה פרקים כדי להבין. אז לכן יהיה פה, נצטרך לעשות אורך רוח. זאת אומרת, לשאול שאלות, לזכור את השאלות ששאלנו, ולצפות לתשובה רק באמת בצורה רטרואקטיבית. אבל כיוון שזה קשה ללמוד ככה, אז אני אקצר את הטווחים. זאת אומרת, אם תעלה שאלה חזקה, כשנתחיל לצבור קצת מידע, אני פשוט אדלג ואני אפנה אתכם. כי אני כבר, אבל אני בזה מונע מכם, אני מודיע מראש, הרי אני מונע מכם את חדוות הגילוי. אבל מצד שני, יש את חדוות הזרימה של השיעור והדברים. אחרת, אם עד אז, מי יזכור בכלל? אז יש מטיבי זיכרון ואוהבי תנ"ך, שבשבילם זה ברור הפסד, כי לי זה חוויה, הייתה חוויה אמיתית. כי יש דברים שלוקח שנים, שנים לגלות. בקריאה ראשונה אתה לא עולה על זה. בקריאה שנייה אתה רק מתחיל להבין שיש פה איזה בעיה. בקריאה שלישית אתה רק מתחיל לחבר איזה קצה חוט, ופתאום בקריאה חמישית נופל הסימון. וזה יכול לקחת כמה שנים טובות. אז זה לדעת מראש. אנחנו הולכים לקרוא סיפור שהוא צריך לקרוא אותו כמה וכמה פעמים כדי להתחיל להבין מה קרה פה באמת. עכשיו שאלות. עשית לשאול? צרתי אותך, נלקחו השאלות. אז בואו נקרא ביחד. וכל מדיין ועמלק, פרק ו' פסוק למד ג', וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו, מה הם עברו? מה צריך לעבור בארץ ישראל? את הירדן. הם באו מן המזרח, הם בני קדם, הם הגיעו מחבל חיג'אז, ערב הסעודית, הם הגיעו מאזור עיראק, H2-H3, זה היה המקום שהעיראקים זרקו עלינו טילים במלחמת המפרץ הראשונה, והם מגיעים מבני קדם, זאת אומרת, אזור איראן, פרס, כל האזור המזרחי. ושם הם מגיעים מהמדבר, ויעברו את הירדן, ויחנו בעמק ישראל. מקום פתוח, פורה, והם באים לשם. ועם מה הם באים? בגמלים אין מספר, אני מחזיר לך אתכם לפרק ו' בהתחלה, שכתוב שם, והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ועלו עליו. לא שלטו עליו אלא עלו עליו, הם עולים, ומה הם עושים? לעלות על השדות שלנו ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה. הם כל מקום מגיעים, כל מקום שאפשר לנוע עם ארבע רגליים הם מגיעים. ולא ישאירו מחיה בישראל וסב השור וחמור, כי הם ומקניהם יעלו ואוהליהם ובאו כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה. כן, אז הנה עכשיו הם חוזרים פעם שמינית. ראיהי בפעם השמינית. חושבים? פעם ככל פעם. למה הם צריכים לאסף? כי זה הכוח שלהם. המסה הגדולה. אם יבוא בדואי אחד, נצליח לגרש אותו. אבל אם יבוא 50 בדואים, זה כבר יתחיל להיות חמולה. כבר בעיה. כן? הכמות קובעת. פה הכמות קובעת. את העוצמה, את החוסר יכולת להתמודד מול הדבר הזה. והם נאספים. מה קורה לגדעון? גם גדעון אוסף את עצמו. ורוח אדוני לבשה את גדעון. והתקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו. הנה תראו את המעגלים. עוד פעם, תזכרו שדיברנו, שבתחילת השיעור, שיש פה מעגלים. גדעון פוגש מלאך, גדעון שובר את הפסלים של אבא שלו, ומדבר עם אבא שלו, כי אבא שלו הבין מיד שזה, ומזה כזה, איך השבק העירוני גילה שזה גדעון, כי גדעון סיפר במשפחה שלו, הם הבינו שזה הוא. האחים שלו, הנשים שסביבו, ומעגל הגדול יותר, כמו שהזכרנו. אז גם פה, רוח השם לובשת אותו, הוא תוקע בשופר, מי שומע, כל בני משפחתו, ומשפחת אביעזר המורחבת, ושליחים מלאכים שלח בכל מנשה, ויזהה גם הוא אחריו, שבט מנשה שנמצא בצד הדרומי של עמק ישראל, יוקנעם, מעלה הכרמל, כן, כל האזור הזה זה מנשה, ג'נין, עד שכם, זה מנשה, כל החלק הדרומי של עמק ישראל. ומלאכים שלח, כן, ויזהה גם הוא אחריו, מלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי, ויעלו לקראתם. זאת אומרת, הוא מגייס כוחות. מעגל ראשון, המשפחה הקרובה, מעגל שני, המשפחה המורחבת, מעגל שלישי, שבט מנשה, מעגל שלישי, שבטי הצפון, שמצפון לעמק ישראל. זבולון, שיושב בנצרת עילית, נצרת תחתית, הר תבור, הגליל התחתון, שבט אשר, שיושב לחוף הים, צפון מערב, ושבט נפתלי, שיושב בצפון מזרח הגליל והגולן. כן? החלק של סביב הכינרת, מה שאנחנו קוראים, עוטף כינרת. את השבטים האלו הוא מגייס, והם עולים לקראתו, הם באים, כולם נאספים. עכשיו מתחילה הבעיה הגדולה. משהו קרה לגדעון, ובאמת לא מבינים מה. ויומר גדעון אל האלוהים. חבלה, אני קורא בכזה קול וסכן, כי מה קרה? רוח השם לבשה את גדעון, תוקע בשופר, ופתאום... ויאמר גדעון אל האלוהים, אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, הנה אנוכי מציג את גזת הצמר בגורן, אם טל יהיה על הגזה לבדה ועל כל הארץ חורב, וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. מה קרה לו? מה קרה פתאום? מה זה האלוהים? מי י' כ' ו' כ' פתאום הפך להיות אלוהים. שם אלוקים זה מידת הדין. זה שם של פחד. כן? פתאום איזה מורה, למה הוא איבד את הביטחון שהשם ייתן בידו? הרי לפני כמה דקות היה לו ביטחון. הוא גייס כוחות, הוא תקע בשופר, אנשים באו אחריו. מה יכול לגרום לזה? שפתאום הוא איבד את הרוח. ויותר מזה, הוא מבקש סימן. כמו המלאך, הוא עוד פעם לא מאמין בנבואה שלו שהייתה, הוא עוד פעם צריך סימן, שפיך דיבר עימי אז, והמזבח, ושהוא שבר, הוא כבר שמע בכל השם, הוא כבר יודע שהוא נביא. והנה הוא מבקש, והקדוש ברוך הוא נותן לו. זאת אומרת שזה כנראה מוצדק. זה לא אין קול ואין עונה ואין קשב. אם אני עכשיו בקש הוכחה, ריבונו של עולם, תוריד לי פתק מהשמיים, מתי בא המשיח. אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא יוריד לי. תמשיך ללמוד תורה, אם יהיה לך קצת שכל, אולי תבין. אם אין לך, אז מה יעזור פתק? אין תקשורת. לגדעון יש תקשורת. הוא מבקש ומקבל באותו לילה, בדיוק את מה שהוא ביקש. ויחן, וישכם ממחרת, ויזר את הגיזה, כן, לוחץ עליה, סוחט אותה, וסוחט אותה, וימץ, כן, ממצמץ אותה עד הקצה, עד הטיפה האחרונה, מזליף את כל הטיפות לתוך כוס אחת שלמה. ומה עושה עם המים? לא כתוב. שותה, מה מברכים על מים של נס? הוריד הטל, חיי מתים, מה אפשר לברך על זה? נוטל בזה ידיים, מה הוא עשה עם המים האלה? לא כתוב, רק ממלא את מלוא הספל מים. וקיבל תשובה, אז מה עכשיו? מה עכשיו? עוד פעם? ויאמר גדעון אל האלוהים, אל יחר רבך בי ואדברה, אך הפעם אנסה, אנסה נא רק הפעם בגיזה, הנה חורב אל הגיזה לבדה, ועל כל הארץ יהיה טל. עכשיו הוא רוצה הפוך. גם פה פרשנים איבדו אשתונות. לא מבינים מה קרה לו, מה קרה לו. אז אחד אומר, כן, הניסיון הראשון, אם המכון התקנים בויצמן היה בודק את זה, אז היה מגלה שזה לא נס. כי לפעמים בטבע, רואים את זה הרבה פעמים ששמים סוודר בחוץ. הסוודר סופח יותר נוזלים, הוא נרטב, ומסביב לא כל כך רטוב, גם קצת רטוב, אבל לא כזה רטוב. זה שטויות, ומחילה מכבודם של פרשנים. למה? כי הוא לא היחיד שיש לו גיזת צמר שם בשכונה. כולם עם סוודרים, וכולם עם שקי שינה, וכולם בשטח, וכולם יש סגינים וסמיכות, וצמר של כבשים שמכסה אותם. וכולם, אתם יודעים איך זה, עושים מחנה קיץ, איך זה נראה. אז הוא התבלבל. פרשן לא יגיד, אני התבלבלתי. גדעון התבלבל, אז הוא ביקש עוד הפוך. אז עכשיו הוא ביקש עוד הפוך. אבל זה גם לא יכול להיות, כי הוא רואה מיד שכל הסוודרים יבשים, ורק הסוודר שלא רטוב. וזה מה שהוא ביקש, וזה מה שהוא קיבל. מה אתה עכשיו נכנס לעוד סרטים? מה אתה צריך עוד אות? כי באמת שזה יקרה הפוך, באמת יש בזה הבנה. על הכל יהיה טל, ועל אצלי אין טל. אז עכשיו זה מאשש לי את זה לגמרי, אבל זה שטויות. זה לא נצרח. מה שביקשת, קיבלת, הסימן הוא סמלי, זה לא איזה משהו בטבע. הרי הוא מילא ספל מים שלם. בלי לספר לנו מה הוא עשה איתו. והנה, ויעש אלוהים כן בלילה השני, בלילה ההוא, והיא חורב אל הגיזה לבדה, ועל כל הארץ היה טל. מה שגדעון מבקש, מקבל. איזה סימן שהוא רוצה. רוצה ככה, מקבל ככה, רוצה ככה, מקבל ככה. וישכם ירובעל, הפעם הוא לא הלך לשחוט את כל הסוודרים של כולם, נכון? אגב, הם לא הרגישו בזה, כי בשבילם זה היה טבעי, אף אחד לא שם לב שהסוודר שלו יבש. הוא לא סיפר לכולם על כל הניסיונות האלה שהוא עושה, זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. וישכם ירובעל הוא גדעון וכל העם אשר איתו, וגם פה, מה זה כתוב? וישכם ירובעל הוא גדעון. מה נזכרתם להזכיר לנו שקוראים לו ירובעל? אבל לא, אל תשכחו, הוא גדעון. מה זה נצרח פה פתאום? נגמר סיפור הירובעל. מה עכשיו צריך להזכיר את זה? כל הפרשה הזאת תמוהה ביותר. בוא נשחזר עוד את השאלות שלה, ונראה קודם כל, מה קרה לגדעון? מה פתאום נפל עליו פחד פתאומי וצורך עמוק, ספק מוטל, האם בכלל השם ייתן בידו מערער על כל העניין. מערער על כל העניין. מאיפה בא לו האירור הזה פתאום? מה קרה? אלוהים, פתאום מידת הדין? ולמה הוא צריך לעשות ניסיון? עד כדי שהוא עושה ניסיון. ולמה הוא צריך לעשות הניסיון כפול? הרי ברור בניסיון הראשון שזה הוכחה ותשובה ניצחת. בידך יינתן מדיין. מה אתה דואג? אז מה אתה עושה עוד פעם ניסיון? עוד פעם לא בטוח. על מה? ולמה הוא קם בבוקר וישכם ירובעל הוא גדעון? וכל העם אשר איתו ויחנו על עין חרוד, ומחנה מדיין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק. ויאמר אדוני אל גדעון, רב העם אשר איתך, מתיתי את מדיין בידם. אופה, ביד מי צריך היה לנתן מדיין? בידו. נכון? אם אתה נותן אותם בידי, תיתן אותם בידי. כי כיתה את מדיין כאיש אחד, נאמר לו בנבואה הראשונה, שהאיש האלוהים מתגלה אליו. נכון? ויפן אליו השם, הלך בכוחה זה ושת ישראל בכף מדיין ומשכתיך, בי אדוני, במה ושת ישראל לפי אדם ובמה? ואומר אליו השם, כי יהיה עמך והיקיתה את מדיין, לא כתוב והיקיתם את מדיין, לא בידכם את הן, כתוב פה בידם. מה עם ידך? שימו לב, פסוק ת', פסוק ת', תדלגו רגע לפסוק ת', ויהי בלילה ההוא ויאמר אליו, קום רד במחנה כי נתתיו בידיך. בסדר? שימו לב לפסוק תצבב, תעבור לצין תצבב, פרק זין פסוק תצבב, והיא כשמוע גדעון את מספר, אגב, לפני זה, סליחה, עוד לפני זה, פסוק י' ד', ויען ראהו ויאמר אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש, איש ישראל, נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה, בידו, 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 בידו. והיא כשמוע גדעון את מספר החלום ואת צברו, את שברו, וישתחו, וישוב אל מחנה ישראל. ויאמר, קומו, כי נתן אדוני בידיכם את מחנה מדיין. ולא אומר, בידי, בידי. זה תכף נראה. אגב, בואו נמשיך עם הידיים. רוצים להמשיך עם הידיים? נסיך לעשות הורדות ידיים. הורדות ידיים. ביד מי ניתן מדיין? תראו הורדות ידיים. עכשיו בדיוק, פרק ח', פסוק א'. ויאמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה שעשית לנו? לבלתי קרות לנו? כי הלכת להילחם במדיין ויבין אותו בחוזקה. ויאמר עליהם, מה עשיתי אתה ככם? הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר, בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ומה יכולתי לעשות ככם? אז רפתה רוחה מעליו ודברו הדבר הזה. והוא אומר בהמשך, ויאמר לאנשי סוכות, נו נקי קרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים מהם ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה. ויאמרו שרי סוכות, אגב זבח וצלמונה, אתה בידיך, כי ניתן לצבאך לחם. ויאמר גדעון, אכן בטאת השם את זבח וצלמונה, בידי! שימו לב הורדות ידיים, כיפופי ידיים פה, יש כל הזמן, כיפופי ידיים. ביד מי, ביד מי, בידכם, בידי, בידם, בידנו, מה קורה פה? וזבח וצלמונה בקרקור, נכון? אותו דבר קורה גם בהמשך, בידי. ויבוא אל אנשי סוכות אחרי שהוא תופס את זבח וצלמונה. ויבוא אל אנשי סוכות ואומר, הנה זבח וצלמונה, שחרפתם אותי לאמור, עקב זבח וצלמונה, אתה בידיך, בידיך, כי נתן לאנשיך עייפים לחם, בידיך, בידיך, בידיך. ושימו לב בפסוק כ"ב כ"ג, ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו, גם אתה, גם בנך, גם בן בניך, כי הושעתנו מיד מדיין. הושעתנו מיד מדיין. הנה היד האחרונה. היד האחרונה. הידיים. כן? הידיים פה מאוד משמעותיות. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר, חזרנו חזרה לתחילת פרק ז', למה הקדוש ברוך הוא אומר לו, רב העם מתיתי את מדיין בידם ולא בידיך. תיתן בידי וגמרנו. מה הבעיה? אני לא אגיד כוחי ועוצם ידי. כן, טוב, זה כבר, זה מובן, זה יפה כשאנחנו סופרים את הידיים. אבל פה זה הגיוני, כי מחזיקים שופר ביד. כן. לא, זה הערה חשובה, אני יכול להשתמש בה בהמשך. אז מה המשמעות של זה? כן, למה הוא אומר לו העם רב מדי מתיתי את מדיין בידם. פן יתפאר על הישראל לאמור, ידי הושיע לי. אתה עם ציבור גדול מדי, הוא אומר לו. מילא בידך, בסדר, אם אתה לבד הולך, אין בעיה. אתה סומך עליך, אתה עבד נאמן, אתה לא תגיד שום דבר רע. אבל הם, אם אני אתן את זה בידם, הם יגידו, כוחי ועוצם ידי. אז לכן מה תעשה? מה תעשה? ואתה קרנה באוזני העם, למור, מי ירא וחרד, כן? הם נמצאים בגבעת המורה ובמעיין חרוד, מי ירא וחרד, ישוב ויצפור מהר הגלעד, וישוב מן העם 22,000, 22,000 ו10,000 נשארו. פותח את השורות, הוא אומר, מי מפחד? צעד אחד קדימה. שני שליש, יותר משני שליש מהכוח הלוחם, עושה צעד קדימה. מה קרה להם? למה באתם בכלל? מה קרה? אז אפשר להסביר את זה רציונלית, תכף אני אסביר לכם. אז הלאה, עמדו מתקרות השפעה של גדעון, של השפעה של השנה, טוב, זה לא קשור לעינינו כרגע. מה בעצם הפחד הזה? אז אמרנו, אפשר להסביר את זה רציונלית. איך שגדעון, אחרי שהוא גייס את האנשים, והוא רואה שהגיעו אליו רק 32 אלף איש, נפל עליו פחד. אז תגייס עוד אנשים, מה אתה מבקש שירד טל על הגיזה? מה, זה פתרון לבעיה? תן בידי. או אולי הוא רואה את איכות החומר המתגייס. זה דבר הגיוני, זה קורה. אדם מקבל משימה, מפקד מקבל משימה, מצליח לגייס רק חצי ממה שהוא חשב שהוא יוכל לגייס. אז ליבו נופל, נפל ליבו. אבל זה לא עד כדי כך. זה לא עד כדי כך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תוריד את המספר, זה יותר מדי. 300, בסוף הוא יישאר עם 300. לא הגיוני. ובית, מה נפל על העם? אז גם על העם אפשר להגיד, הם היו גיבורים גדולים. יש גדעון, קדימה, למלחמה. גיבורים גדולים. פתאום רואים את האויב, אומרים, הגיעו לגבעת המורה, וראו את המדיינים מכרחוק. אבל גם זה לא הגיוני, כי המדיינים כבר שולטים עליהם 7 שנים. נכנסים, יוצאים, עושים מה שהם רוצים. אנשים בצפון ידעו בדיוק מי זה המדיינים. הם התגייסו על מנת כן. הם לא פחדנים. ההפך, הם עוד אומרים, התפערו, ידי הושיע לי, משמע שהם ילחמו. אז מה נפל עליהם פחד פתאומי כזה? תשימו לב, אנחנו אוספים פחדים. כן? זה שיעור אספת הפחדים. כן, כן. יראים מהאבונות שבידיהם. עכשיו זה פתאום מתברר להם. אני גנבתי לאמא שלי 30 שקל, זה לא כדאי לצאת למלחמה. הוא אומר, אני הקרבתי את הבן שלי למולך, אבל שעשו תשובה, מה? יש לי זיכרון מצעירותי, שידחתי פעם איזה זוג, אז הם ביקשו שאני יהיה עד בחופה. והרב שקידש אותם היה אדם מרשים ביותר, רב, שכמו ומעלה כפשוטו, גבה קומה, זקן כזה גלבן גדול, ממש גבה קומה, זה שני ראשים מעליי, ועמדנו שם על איזה במה, אני זוכר שהחופה הייתה על איזה במה, ואני הייתי עד, צריך להיות עד בחופה. וכתוב שאם עד הוא רשע, פסול לעדות, נכון? אדם רשע, פסול לעדות. עכשיו, מאיפה יודע שלא הרשעתי ועשיתי, אדם יכול להגיד, זך ונקי אני. והוא הסתובב אליי ולעד השני, ככה, במלוא המטר 90 גובה שלו עם הזקן הלבן הגדול, הוא עושה ככה עם היד, מעל ראשי, לשני העדים, לי ולשני, תעשו תשובה. ככה, שנייה לפני שהוא מתחיל את החופה, תעשו תשובה. כזה יום כיפור לא היה לי בחיים. רק האצבע מהיים, כל פעם לפני יום כיפור אני רואה את האצבע שלו, ככה יורדת לי מעל הראש, תעשו תשובה. כמעט נפלתי מהבמה אחורה. אז בסדר, אז אם יש חרב גדעון פה מרחפת והמדיינים פה מפחידים, אז תעשו תשובה. הקדוש ברוך הוא קורא מחשבות ולב. ומה הפחד? זאת אומרת, זה משהו מאוד קיצוני. אם 22 אלף איש שפותחים את השורות הולכים, אגב, מה זה מלמד על 10,000? שנשארו, שלא פחדים מכלום. מכלום. אז אנחנו צריכים להבין ממה פוחדים ה-22,000 שאלה לא פוחדים. ממה הם פוחדים שאלה לא פוחדים. בסדר? ואומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, 10,000, too much, עדיין יותר מדי. שני שליש כבר הלכו. מה הבעיה? אגב, שימו לב, הם לא הלכו הביתה. לא שחררו אותם, אלא שלחו אותם לצפור מהר הגילעד. מאוד מעניין. למה לשלוח אותם הביתה? אם הם מפחדים, הם לא יעילים, ממילא לא צריך אותם פה בקרבות, זה לא יעזור. אותם דווקא לא שולחים הביתה, ולעומת זאת, ה-9,700, שהוא תכף נראה מה הוא עושה איתם, אותם הוא כן שולח הביתה. זה שהם לא הלכו זה עניין אחר, אבל אותם הוא שולח הביתה. ואז הוא אומר לו, הם הלכו, יצאו. ויאמר פסוק ד', ויאמר אדוני אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים, ואת שרפנו לך שם. והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך? הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. פקודה מסורבלת קצת, נכון? קח את אשר אומר אליך. מה צריך את כל הפסוק הארוך הזה? ויאמר השם לגדעון, הורד אותם אל המים, ואת אשר הצווקה תיקח. יעיל, קצר, ענייני. מה זה? אשר אומר אליך זה ילך איתך, הוא ילך איתך, ואשר אומר אליך זה לא ילך אימך, הוא לא ילך. מה איתך? מה אימך? מה רוצים? מה קורה פה? ויורד את העם אל המים, ויאמר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות. מה תעשה איתם? גם פה הפרשנים הסתבכו. משהו סיבך להם פה את ה... כי לא כתוב בדיוק מה לעשות עם האלה שקוראים על ברכיהם, ומה זה כאשר ילוק הכלב. אבל אם ממשיכים לקרוא, תראו שזה יותר מובן. ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם, 300 איש, וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. אז אנחנו מיד מבינים מהפסוק השני, שהחלוקה בין מלקקים לקוראים, היא החלוקה מלכתחילה. רק שפעם הראשונה קוראים להם מלקקים ככלב, פעם השנייה מלקקים בידם אל פיהם, שלא ראינו כלב עושה כדבר הזה. מוזר קצת, מה זה כאשר ילוק הכלב, אם הם עושים ככה עם היד אל הפה. כלב לא מביא מים אל פיו, הוא מביא את פיו אל המים. ומצד שני, יש אנשים שקוראים על ברכיהם לשתות מים, שאותם לא לוקחים. ויאמר אדוני אל גדעון, ב-300 איש המלקקים, פעם שלישית, מלקקים, 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 כאשר ילוק הכלב, בלקקים בידם אל פיהם, וב-300 המלקקים, הושיע אתכם ונתתי את מדיין בידיך, עוד פעם בידיך, ולא בידם. וכל העם ילכו איש למקומו, ויקחו את צדה העם בידם, ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהליו, ובשלוש מאות האיש החזיק, ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. עד כאן שאלות. כן.
כן. לא שאלה, סתם משהו... אולי כל העם שבא אליו פה, כל העם שהגיע לעזור לו, הוא עדיין היה אחוז קצת או יותר בעבודת הבעל.
איך אתה חושב את זה?
דבר ראשון, זה הפחד של גדעון, כאילו, לא מבין למה... רגע, אנשים שעם הבעל הם יעזרו לי להושם, זה איתם אני נצח, ועוד להיות שפה יש, מונח הפחד של גדעון. בגלל זה הוא גם מבקש נס שקשור לגשם, איכשהו.
נטל. לא לגשם.
יש עוד משהו, כן.
רגע, אבל למה הגעת למסקנה שיש פה איזה קשר לבעל?
ויש לי מירובעל גדעון.
אתה אומר אז.
בגלל השם שעתו לו.
יפה מאוד. רגע. אז אתה כבר הולך רחוק, אתה עושה סיבוב גדול, ואתה אומר, הפחד הקמאי הראשוני הזה של גדעון, שפתאום נפל לו הלב ופתאום בשם הוויה הוא מדבר אל אלוקים, שם אלוקים, שזה מידת הדין, אתה אומר, אולי זה קשור לבעל. אני לא יודע בדיוק איך, אבל אולי למה? כי השם ירובעל פתאום הופיע פה. זו חשיבה יפה, אבל לא מבוררת.
כן. יש גם עוד משהו. כן. כל העם שכביכול הוא אומר...
לא לקחת אותם.
קוראים על ברכיהם לשתות, כן. אז הם כאילו כמו קוראים לבעל של הבעל.
כדי לשתות.
כן. והמלקקים כאילו מתייחסים לבעל כמו כלב, כאילו... אלה לא ילכו איתך. אלה שקוראים, לא ילכו
איתך. לא הולכים איתך.
כי אין את השיתוף הזה באמונה שלך.
אני יכול להגיד לך דבר אחד ברור. אפשר לנחש באיזה בית ספר למדת בתיכון. איפה למדת בתיכון? מי לימד אותך תנ"ך בצעירותך? מוסדות דתיים כאלה?
לא.
לא. אז אתה מפליא לעשות. רק הגעת למכון מאיר, נהיית דוס. ככה מלמדים בבתי ספר דתיים. שאלה שקראו על ברכיהם לשתות מים, הם עבדו פעם את הבעל. או עדיין. ולכן אותם לא לוקחים. כל מה שקורה על ברכיו לשתות זה כאילו תנוחה המוכרת לו. ככה הוא רגיל. ובאמת עכשיו הוא קצת בלחץ, אז הוא משתחווה. קורא הוא משתחווה. בהמשך תראה שזה לא נכון. לחלוטין לא נכון. לגמרי לא נכון. מה שאמרת בהתחלה, יש לו סימוך, אבל זה לא. אז תגיד, מה, אז בבתי ספר הדתיים מלמדים לא נכון? חלקית. חלקית לא נכון. לא נכון, אני אקרא את זה בהמשך. לעומת זאת, מה מלמדים בתי ספר דתיים? חילונים? מה מלמדים בתי ספר? מה לימדו אותך? אם עכשיו אתה מודה, ספר לנו שלמדת תנ"ך אצל...
לא חושב, השתמשו הרבה במושג המחבר המקראי.
המחבר המקראי. כן.
זה כשהם אוהבים שם.
נכון. המחבר, המספר המקראי והמחבר. מקרה דנן המחבר הוא ידיעות חשובה מאוד. לא רע לנו לקרוא לו המחבר המקראי. הוא חיבר את כל המקרא לספר אחד, שמואל הנביא. אבל... מי שקורא לא פוחד. זה כזה שיר. מי שקורא לא פוחד. או מי שמאמין לא קורא. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מה מלמדים בית הספר חילוני בדרך כלל? טוב, אולי אתם לא רוצים לזכור, ברוך השם. מלמדים את מה שכותב משה דיין בספרו לחיות עם התנ"ך. יש לו ספר לחיות עם התנ"ך, ושם הוא מסביר שגדעון לקח את הלוחמים הטובים. מה פירוש לוחם טוב? לוחם טוב זה לוחם שלא מפקיר את נשקו. ואלה שקוראים על ברכיהם לשתות מים, נכון? יורדים על הברכיים, עכשיו איך הוא יגיע למים? הוא ישים את הנשק בצד, ישכב על החזה, הידיים בצדדים, וימצוץ את המים מתוך הנחל. או יפשוט את ידיו קדימה, ויקרב את המים אל פיו ככה בשתי ידיים. אבל בתנוחה של הקריאה, הנשק לא בידו. לעומת זה שלוקח את המים בידו אל פיו, הנשק ביד אחת מחזיק, ושוטה. הוא בקוננות. גם כשהוא שוטה מים, הוא לא מפקיר את הנשק. בסדר? אספר לכם סיפור מצחיק. לפני שנים רבות הייתי טירון בשריון. וצעק אליי המפקד, חייל, צא מהאוהל! טוב, נבהלתי, קפצתי החוצה מהאוהל. אני עומד מול המפקד שלי, הוא אומר לי, לא חסר לך משהו? אני אומר, חסר? לא חסר? לא חסר כלום? איפה הנשק שלך? שיק, ישבתי רץ פעיר, לקחתי את הנשק חזרה. הנשק ישן, כאילו, אני שברתי כל הלילה, הנשק עייף, כאילו, נשאר לישון באוהל. תשאיר את הנשק שבת, ואתה משאיר אותי שבת. אז הוא אמר לי, אתה עכשיו צמוד לנשק, עד הוראה חדשה. טוב, בסדר. אמרתי, רעיון יפה. היה לי שרשרת, כמו שהייתי מושבניק, היה לי שרשרת לקשור. אני קשרתי את כל המיטה שלי עם שרשרת אחת. הקיטבק עם המסטינג, עם הנעימק, עם המשק שינה, עם ה... קיטבק, הכל, היה קשור איזה שרשרת של 2.5 מטר למנעול. אמרתי, סבבה, קחתי את השרשרת, עקפתי את עצמי ככה, עטפתי את עצמי ככה וככה, ובסוף הנשק נעול למנעול, ועם זה הסתובבתי. כמו פקיר הודי, כאיתי נראה. טוב, החבר'ה צחקו, היה נחמד, המשעשע, בסדר, הנה. אנחנו היינו מספיק לנו חבל דייגים כזה, אבל אם אתה שם שרשרת, סבבה שלך, אין בעיה. יומיים אחר כך מגיע תת אלוף, מפקד, אז המפקד בתי הספר לשריון, המפקד הוא לחם בחווה הסינית, מערך לי השם שלו, ואני אזכר, לא איציק מורדכי, אולי איציק מורדכי, יכול להיות, אולי איציק מורדכי. ושיחה לחיילים. אז הוא שואל, יש שאלות? אני מצביע. צריך לשאול אותו משהו על החווה הסינית. אז עד שאני נעמד, השרשרת משקשקת, צ'ק 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 צ'ק. והוא מסתכל עליי, וזה לוקח כמה שניות, אתה צריך להצדיע לפני שאתה זה, ולא לשרשרת וכל הקומבינציות. אז הוא מסתכל על המפה ועל הממים ועל הסמלים, אומר להם, תגידו, לא נגמרו לכם השיגונות? מה עוד יש לכם בראש? והם הסמיקו כולם, ואז אני שואל את השאלה שלי, הוא שב, הוא אומר לי, שאלה יפה מאוד, צריך לספר על מלחמת יום כיפור, שעה שלמה. אחרי כמה דקות, אחרי שהוא מסתלק, המ"פ קורא לי, ואני אומר, וואי וואי, עכשיו אני אומר, תגיד לי מה אתה עושה? מה עשית? אמרו לי לצמד לנשק, זה הכי צמוד שיכול להיות, יותר צמוד מזה, הנשק צמוד. זאת אומרת, טוב, תוריד את זה. אז אמרתי, סבבה, עכשיו מפטרים לי, הוא נותן לי חבל כזה דקיק, וקושר לי את זה, תקשור את זה למכנסיים. ככה הסתובבתי, אבל בסוף יצאתי שבת, והכל היה בסדר, שכחו לי את ה... אז אני יודע מה זה משה דיין, חייל טוב לא מפקיר את הנשק. כן? זה מה שלמדים. חיילים טובים לא מפקירים נשק. אגב, בשריון זה מאוד חשוב. כי חירניק זה מה שיש לו, הנשק עליו כל הזמן. אבל חייל בשריון, שהוא כל הזמן יורה בתותח, ופתאום הטנק לא עובד, הוא קופץ מהטנק, אין לו נשק, אז מה הוא יעשה? אז זה שמקפידים בשריון לעשות את זה, זה מאוד מאוד חשוב. אחר כך אני הייתי ממם וקפדתי על זה שבעתיים, בלי שרשראות. למדתי את הלקח. אז זה מה שאומר משה דיין. זאת אומרת, יש פה דיון מי הם האנשים ומה הסיבה שהם לא נלקחים למלחמה. זאת השאלה. אז אתה בהתחלה ניסית להגיד מה שלומדים בבתי ספר הדתיים, כי גדעון לא רוצה לקחת, או הקדוש ברוך הוא לא רוצה שגדעון ייקח כאלה שמנשקים את הבעל ומשתחווים לו. ואמרנו, לא נכון, זה לא הסיבה. ובהמשך נבין למה. כרגע זה עוד עלום, למה לא? מה אכפת לך להגיד כן? והסיבה השנייה זה שגדעון, או מה שאומר משה דיין, שהחיילים הטובים זה חייל שלא מפקיר את הנשק, והוא עומד עם היד ושוטה ושומר על חיילות למופת. טוב, אי אפשר להתווכח על זה, כאילו, בסדר. מסר לדורות אין פה, אבל פרקטיקה לחיילים יש כאן. יש מישהו שלמדתי אצלו פעם, פרופסור, למדתי אצלו, והוא הציע רעיון נוסף, הוא אמר, זה אקראי לגמרי. זה כמו לזרוק מטבע, מה שייצא, עץ או פלי. מה רצה הקדוש ברוך הוא בסך הכל בכל הסיפור הזה? להוריד את כמות האנשים, יותר מדי אנשים יש פה. נכון? אז אם היו קוראים על ברכיהם 500, ומלקקים בידם אל פיהם 9,500, את מי הוא היה לוקח? את המלקקים? לא, היה לוקח את ה-500, הקוראים על ברכיהם, אז איפה הבעל ואיפה הזה? נכון? זה רק עניין סטטיסטי, זה הכל. הצבעתי, אמרתי לה, פרופסור, יש לי הוכחה שאתה טועה. אז הוא אמר לי, מה ההוכחה? אמרתי, כיוון שהפרופסור יודע שימצא לבד. אז הוא חיפשו, כל התלמידים, הוא אמר לכולם, נא לחפש את ההוכחה שאני טועה. אדם ענב, פרופסור. ענב אמיתי. ואז מישהו גילה את זה. מה ההוכחה שהוא טועה? מילה אחת. זה לא סתם. לא? לא? בעיה זה בדיוק הגורל. מי שיצא, אני אכין למח, אז זה אני אגיד לך, אותם תיקח. מה ההוכחה המוחלטת שהוא טועה? זה לא סתמי. זה לא מקרי. בדיוק. יפה מאוד. ואצרפנו לך שמה. תוריד אותם למים, ואני אצרוף. מה זה לצרוף? מה זה לצרוף? לזקק, לברר, להוציא את הדבר הנכון מהלא נכון. את הבדיל לזרוק ואת הכסף להשאיר, את הסגסוגת לזה, לסנן, כן? הצרופנו לך שמה. זה לא אקראי, זה מדויק. אבל צריך להוציא. זאת אומרת, יש פה איזה מידה, אבל יותר מזה, אם 10,000 איש יגידו, כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה, כשהם יצאו למלחמה וניצחו 135,000, מה הם צריכים להיות? זה מטורפים. איזה סוג של בן אדם, איזה אופי יש לבן אדם כזה, שאחרי שהוא ניצח מלחמה בלתי אפשרית שכזאת, יגיד כוחי ועוצם ידי. הרי במלחמת יום כיפור, היה יחס של 1:7. 10,000 מול 135,000, זה פי שניים. זה פי שניים יחסי כוחות, וזה מלחמת חיר, זה לא מלחמת טנקים, שבכל בטן של טנק אפשר באמת לפגוע ב-50 טנקים של האויב. אז זה לא כזה גרוי סייחוס, יש תותחנות טובה, חיילים טובים, באמת יכולים לפגוע טנק אחד, בנוי לזה שהוא יפגע ב-50 טנקים. אם עושים תותחנות טובה ועבודת שטח טובה. אז פה, שזה חיר, לפגוע ב-13.5 נגד אחד, זה מטורף. איך הם יגידו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? אין זאת אלא שהם בעלי גאווה קיצונית. אז לצרוף פירוש הדבר, אלה שיגידו, איך אני יודע מי יגיד ומי לא יגיד? אתה מראש יודע מי גאוותן? מראש יודעים? אישה יוצאת עם מישהו בדייט, בחורה יוצאת לדייט, היא יודעת להגיד, הוא גאוותן? צריך לבדוק. כשאדם יוצא עם בחורה ואומרים לו, מתון נסיב איתתה, תבדוק במעשיה, שלא תהיה רעה וקנטרנית. זה לא בפגישה אחת, שתיים רואים את זה, זה בודקים, לאט לאט רואים, תכונה של בן אדם. אז איך אני יכול ברגע אחד לבדוק מי ראוי לצאת ומי לא ראוי? ומה הסימנים האלה אומרים לו? בסדר? עם השאלות הגדולות האלה, הפחדים של גדעון, והמבחן הזה שהוא צריך לעשות, כל זאת ועוד בפעם הבאה.